עמוד 198. יש פה רשימה של מאכלים שהתחלנו אותה. תנור רבנן, טחול יפה לשיניים וקשה לבני מעיים, קרשים קשים לשיניים ויפים לבני מעיים, כל ירק חי מוריק. ירק שהוא חי, שהוא לא מבושל, אז הוא מוריק, הוא פוגע בשמחת החיים והפנים, וכל קטן שלא גדל כל צורכו אז הוא מקטין, הוא מחליש, וכל נפש, כל דבר חי משיב את הנפש, וכל הקרוב לנפש משיב את הנפש. לבד התועלת הגופנית, שזה הנושא, זה הפשט של הגמרא, הרב רואה בכל המאכלים האלו גם משל. יש בזה הערה שראוי להסתכל בכל דבר והנהגה על מעלותיו וגם על מגרעותיו, ולהשתדל תמיד להסתכל על כל הצדדים בעצה להיות בא להשתלם מן המעלות ולא להיות ניזוק מן החסרונות שבאות לרגליהם. כך הדבר נוהג בכל החמדות שבעולם. יש שמנימים את החיים החיצוניים למהדרים אותו, אבל לפעמים ישחיתו את חלק החיים הפנימיים. צריך לשים לב לכל הצדדים, ולכן אין הצעה אגונה, לא מי שסובר שראוי ליהנות מהם בכל אופן, בכל צורה שהיא, למען הגלת העולד חיצוני, ולשים לב אל ההזק הפנימי שבא לרגליו. כעלו ינהם באחריתו, בסוף יהיה לו צער גדול, בירותו שרק פרח והידור נאה, שהוא ציצת נובל קנה לעצמו. אדם רק, לפעמים יש לו איזה רווח חיצוני, אבל שהוא לא מחזיק הרבה זמן מעמד, והוא הפסיד, איבד עוז חיים של עוז והדר נצחי. מצד שני, גם אם המענים לנגוע בדבר מסוים, הם מעשים בתועלת החיצוני בגלל שחסר משהו פנימי, גם כן זה לא נכון, אין דבר אגון. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לעמו, לכבודו ברא. יש דברים שיש בהם להרחיב דעתו של אדם, לפרט חייו ולהדרם, יש בהם שלמות שרואה כפי ערכם. ולכן כל הדברים ראוי לקחת בעצה נכונה, שלא יזיק החיסרון, כי מיועיל רק הצד המועיל, כדרך העצה בדברים הגופנים שהוא חזל, שמזיקים מצד אחד ומועילים מצד אחר, כך גם בעניינים הרוחניים והערכיים, בדברים שמועילים לשלמות הפנימית. צריך הרבה תבונה, כשלא יובנו איך לקחתם, יוכלו להזיק לשלמות החיצוני של האדם. כי אם מסתכל תמיד בחוכמות מופשטות, למשל, עוד דוגמה, אדם עוסק רק בענייני אמונה, בדעת אלוקים, אם שתגדל נפשו מאוד, הוא מאוד מאוד מגדיל את העולם הרוחני שלו, הוא נהיה פילוסוף גדול ואיש מאוד מופשט במחשבות. אבל אם יפליג בדבר, אם הוא יקצין, ינדח מכל החיים, הוא יעזוב את הנורמליות הפשוטה, הוא יהיה כל הזמן עסוק בדברים נורא נורא מופשטים ונורא עליונים, ואת הזרימת חיים הטבעית הוא עזב, ויהיה לזרה לרוח האדם. בני אדם לאט לאט כבר מרגישים לא טוב איתו, אנשים, הוא מתחיל להיות אדם זר לסביבה, לא נעים, לא משב, אז זה הקצנה. ולכן גם בעניינים מוכנים צריך תמיד לשים לב, טוב שישכיל האדם לקחת את יתרון המעלות הפנימיות בלי להיות ניזוק על ידם בצד השלמות החיצוני של האדם. שתי אלה הדרכות הן הכלליות, ודוגמה לוקחים את זה, את העקרונות האלו מהנושא שלנו של תחול. תחול הוא יפה לשיניים, שזה הצד החיצוני, וקשה לבני מים, שזה הפנימי. למדנו עצה, ניל עשה ונשדה, תלעס אותו שיהיה טוב לשיניים, אבל אל תבלע אותו. לעומת זאת הקרישים בדיוק הפוכים, אפילו לבני מים והפנימי וקשים לשיניים, אז זונו רדך נשתקל ולבנו. אז צריך תמיד לשים לב לכל הנהגה וכל עניין וכל מידה גשמית, רוחנית, למה היא טובה ולמה לא. כל ערך חי מוריק קטן מקטין, ראוי לאהוב את הטבע כמו שהוא, כי הוא מעשה השם, ולא לשקוע תמיד רק בהתחכמות דברים מלאכותיים. יש יחס בין הטבעיות לבין המלאכותיות, זה דבר טוב בכל דרכי האדם. לשים לב לא לאבד את הטבעיות בין בהליכות הגוף וגם בהליכות הנפש, צריך לשמור על איזון. אז מצד אחד, מצד זה טוב לבשל, טוב לא לבשל, לאכול דברים חיים כפי שזה בטבע, לא לבשל. אבל מצד שני ראוי להשגיח על שני עניינים נכבדים, צריך לשים לב לשני דברים. אחד, יש דבר שהכין הטבע בעיקרו להיות מתחבר למעשה האדם, זאת אומרת שהטבע בנוי כך שהוא בעצם לא גומר את הדבר עד הסוף, אלא הוא עושה שלב אחד, והטבע במרכאות בונה על האדם שימשיך מהנקודה הזאת את הפיתוח הלאה, כי האדם הוא חלק מהטבע. אז הקדוש ברוך הוא בנה ככה את העולם, שהוא יצר גרעיני חיטה מגיעים עד רמה מסוימת, והוא שמח על זה שאדם ייקח את הגרעינים ויוביל אותם הלאה לכיוון הלחם. כי גם האדם ושכלו וההשתלמות של האדם זה אחד מאורחות הטבע, זה חלק מהטבע הכללי. ואין ראוי לקחת הדבר רק מצד הגומרה הטבעית. אם אתה תיקח רק את הדבר לפי הטבע, נכון שאנחנו בעד הטבעיות, ונכון שמלאכותיות יש לה מחיר, אבל לפעמים זה לא מלאכותיות, לפעמים זה המשך של הטבעיות. זה לאפשר לטבע להגיע עד למצות את כל מה שיש בו בעזרת מעשה האדם. כי אינה גמר מעשה לפי האמת, כי אם לפי דמיון, הטבע עוד לא סיים את מלאכתו. ולכן ירק חי אין תכונתו ראוי לאכל, כי אם מתוקן זה מעשה אדם. תיקח תפוח אדמה, נסה לאכול אותו חי, זה לא בדיוק מוצלח. אז מה? צריך להיות טבעיים, נכון, אבל הטבע פה הוא לא סיים עד הסוף, הוא לא גמר את הבישול של התפוח אדמה עד הסוף, והוא סומך עליך אדם שאתה תמשיך את מלאכת הבישול, רק אז ייגמר בגמרו הטבעי, שזה מתחבר למלאכת האדם בבישולו, שזה גם כן חלק אחוז, זה חלק מהתהליך של פעולות הטבע. זה נקודה אחת. עוד דבר, יש עוד השקפה. לפעמים נמצא דבר שלפי תכונת הטבע עצמו תשכללהו בלי התערבות האדם. זה נכון שדבר מבחינה טבעית הוא יכול להגיע לשלמות ללא התערבות מלאכותית, אבל צריך לראות אם באמת הטבע מיצה את כל התהליך. נכון, האדם לא צריך להתערב, אבל לפעמים הטבע עוד לא מיצה את הכל, עוד לא הגיע הזמן, לא בא עד גומרו. כשהאדם ייקח את זה בעודו קטן, מקטין ולא יצלח להשתלמותו, ולכן צריך לחכות בסבלנות עד יבוא הזמן והטבע יעשה מלאכתו לגומרו, להיות ראוי ליהנות ממנו. כמו שזה נכון בענייני הירקות, זה נכון כי כל החיזיון הזה יגלה לעינינו בכל אורחות החיים. זה משל להמון המון סוגיות שונות. למשל, יש תשוקות אנושיות שנדנה אותן בהשקפה הראשונה כאילו הן תכונות טבעיות, ונסכים להלעיתם את נפשותינו ונפשות בנינו. יש רצונות, כל מיני רצונות. אני רוצה, תן לי להיות טבעי בטבעיות, זה מה שבא לי, מה שמתחשק לי בטבעיות, אני רוצה את זה באופן טבעי, תן לי את זה בטבעיות. זה יפה להיות טבעי, אבל הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, והאדם בא להשלים את הטבע. כמו שטרונוספורוס הרשע מתווכח עם רבי עקיבא ואומר לו, מה אתם עושים תיקונים, עושים ברית מילה? תן לטבע לזרום. אבל זה רשעות לנטרל את האדם ולהגיד הטבע שלם בלי האדם, זה לא נכון. יש נושאים שאלמלא התוספת של האדם הטבע לא שלם. זה לא שיש, הטבע עוד לא הגיע לעניינו. אז אם לא עושים ברית מילה, הטבע לא סיים. זה לא שאנחנו הולכים נגד הטבע בצורה מלאכותית, מתערבים בטבע. הטבע לא סיים, הטבע יש פה איזה דבר שהוא לא סיים, צריך לעשות אותו עד הסוף. צריך לטחון את הגרעינים, וצריך להוסיר את האורלה, ויש עוד כל מיני דברים שאתה אומר תן לטבע לזרום, אבל הטבע, הקדוש ברוך הוא בנה על זה שהאדם פה יוסיף פה את המקל הפתי שלו, ובלי זה הדבר לא שלם. הם באמצע מלאכתם ולא נוסדו בנפש כי הם לגומרם ולחלם בתיקום נאה, צריך פה לעשות תיקונים עדיין, רק אז יקונו להצלחת האדם. יש תשוקות גם שאומנם מיד האדם מגע את עדנה לשכללם קרוב. יש תשוקות שבאמת זה נכון, צריך לתת פה לטבעיות לדבר ואין מה לשכלל, אבל צריך לדעת את העיתוי, גם לכל דבר יש זמן, כמו שאמר שלמה. יש המון תשוקות טבעיות שזה נכון, זה תשוקה טבעית, אבל מתי הזמן הנכון? אדם בגיל 13 אומר, טוב, אני קיבלתי על היום מצוות, קדימה, פותח ספר החינוך, מצווה ראשונה להתחתן, נכון? זו מצווה ראשונה בספר החינוך, קדימה, אני בן 13 רוצה להתחתן, זה הרצון שלי. אבל זה רצון מצוין, אני צריך לראות האם אתה הגיע הזמן, לכל דבר יש את הזמן המתאים לו. אז גם בהמון עושים בכוחות החיים, ברצונות, בחשקים, בנטיות, גם בנטיות הרוחניות. אדם רוצה ללמוד קבלה, יש לו משיכה רוחנית לנסתר, מצוין, צריך לראות הגיע הזמן. כל דבר ודבר, גם אם הנטייה היא נכונה, צריך לראות את הזמן. נתונים לצם הטבע שימצאים בזמנם נכונים, צריך לראות שזה בזמן הנכון. כעת הם עודם מתגדלים, תן להם לגדול, סבלנות. כל מן שהם בקטנותם, כל ממשך אחריהם מתקטן. אם אתה מתלהב מנטייה טבעית שעוד לא הבשילה, אתה תהיה קטן. אז אם כן, כשאדם, אמנם אדם זה טוב שהוא ילך אחרי הטבעיות שלו, אבל א', יש דברים שחלק מהטבעיות זה להתערב ולתקן, ויש דברים שהם צריך פה סבלנות עד שהם יבשילו, ולוקח זמן עד שהטבעיות יוצאת לאור. אם אתה תיקח את זה לפני הזמן, תאכל את זה פגע לפני הזמן, בוסר. כל זמן שהם בקטנותם, כל נשאח אחריהם, מתקטן ולא יצלח לתעודה למטרה הגדולה הרוממה של האנושיות, שיצרה, יוצרה, הקדוש ברוך הוא להיות רם ונשגב, אני אמרתי אלוקים מתאים. כל נפש, דבר חי, אומר רשי, כמו דגים קטנים, שאפשר לאכול אותם שלמים, אז הם משיבים את הנפש. וקרוב לנפש, דברים שהם קרובים לחיות עצמה של הבהמה, כמו למשל לב וריאות, דברים כאלו, הם גם בריאים. ההתחזקות הגופנית תבוא באחד משני דברים, או של לחזק שרירים של הגוף על ידי מזון והנהגה ידועה, לחזק את כלי הגוף, ומעזרת חזקת כלי הגוף תחרץ גם כן הנפש, תחרץ פה לשון נחרצות, יהיה גם כוחות לנפש לעשות מלאכתה באופן מלא כוח חיים. זה שיטה אחת, תעשה הרבה כושר, תאכל טוב, תעשה הרבה דברים בריאים, אתה תראה שזה יעזור גם לחיוניות הנפשית. או שיתחזקו כוחות הנפש על ידי פעולות ידועות ומזוהות מיוחדים להם, ומחזקת הרוח החיונית חזקו כוחות הגוף. שיטה שנייה, הפוך, תבריא את הנפש, תן לאדם, אני יודע מה, לקרוא ספרים מעניינים, ותן לו, תפגיש אותו באומנות יפה, תשמח את ליבו במוזיקה, כל מיני דברים שיסמכו את הנפש, ואז תראה שזה ישפיע גם שהגוף שלו ככה ישתף איתו פעולה, וכשהנפש בריאה גם הגוף ירגיש טוב, ויהיה אדם חזק ואמיץ לעשות עבודתו נמנה. והזכירנו חז"ל בזה שכל נפש משיב את הנפש. עכשיו, על פי שעניין התחזקות כוחות הגוף מצד עצמם, באמת תלוי דבר באיכות מזון ובחלקים עבריים בתזונה שנמצאו, אבל חיזוק הנפש יימצא מכל נפש דווקא. זאת אומרת שבשביל לחזק את הנפש צריך משהו נפשי, אי אפשר לחזק את הנפש באמצעים גופניים. זאת דבר מאוד מאוד חשוב. אנשים אומרים צריך נפש בריאה בגוף בריא, זה נכון שדברים גופניים עוזרים לגוף, אבל זה עדיין לא מבריא את הנפש. יכול להיות אדם שהוא מאוד מאוד בריא, זאת אומרת שהשרירים שלו עובדים מצוין וכל מערכות הגוף שלו מצוינות והוא זה, אבל מצב הנפש שלו רקוב לגמרי. יש דברים כאלו, יש ספורטאים דגולים שמצב הגוף שלהם לאלה ולאלה, הם מסוגלים לרוץ כל היום ולא קורה להם שום דבר, והם יכולים להרים משקולות, אבל המצב הנפשי שלהם, מצב המידות שלהם, מצב תהרת הרוח, ממש רחוק מאוד, הם אגואיסטים גדולים והם רודפי תאווה וגאוותנים, זה לא קשור בכלל. יש גם ספורטאים צדיקים, אני לא אומר, אבל זה לא קשור בהכרח. הבריאות הגופנית היא לא משליחה על הבריאות הנפשית, זה לא קשור. אז אתה אומר הרב, תדע לך, אתה רוצה לחזק את עצמך גופנית, זה מאוד יפה, זה מצוין, אבל תדע לך שזה לא מחזק את הנפש. את הנפש, בשביל להבריא את הנפש, שהנפש תהיה בריאה, צריכים להתייחס לעולם הנפשי. זה לנו עוד על השקפת חז"ל הברורה בעניין נפש בעלי חיים, שמצד כוח חיוני משתתפים נפש האדם. להיות כוח החיים אחד, תוצר נפש חיה זה רוחו של האדם הראשון, ובשביל לחזק את הנפש צריכים לקחת דברים נפשיים. אז בתור משל הרב אומר, לקחת דברים מעולם החי שהם יותר שייכים לעולם הנפשי מאשר דברים מהצומח, הם יותר קשורים לרובד הנפשי שבאנו. זאת אומרת, זה בא לומר שבשביל לטפל בעניינים הנפשיים, במשל של הרב, צריכים דברים נפשיים. אתה לא יכול לטפל בעניינים נפשיים בעזרת דברים שהם לא נפשיים, שהם גופניים. דברים גופניים יוצרים תשתית גופנית טובה, אבל לא מוצאים הבראה של הנפש. כל קרוב לנפש משיב את הנפש. ההוראה היא זו שהפעולות הנפשיות הפעולות על החומר, מזה גם כן בכללות המציאות, שהצד הרוחני הוא יסוד המציאות ועיקרו, והחומרי הוא נפעל על פי הרוחני. יש קשר בין המצב הנפשי לבין המצב הפיזי, והצד הרוחני הוא משפיע על הצד הפיזי. הצד הפיזי לא כל כך משפיע על הצד הרוחני, אבל הצד הרוחני מאוד משפיע על הצד הפיזי. זה כן נכון, שהמצב הנפשי של האדם מאוד מאוד משפיע, וזה כולם יודעים לומר היום, שהוא מאוד מאוד משפיע על המצבים הגופניים, וזה דבר מאוד מאוד משמעותי, כי העולם החומרי הוא הרבה יותר נפעל, מושפע בקלות מכל מיני שינויים נפשיים וגופניים. אדם חושב מחשבות מעיקות, אז אחר כך יש לו כאב ראש ואפילו כאב גב, ואדם לא, הוא עצבני, אז בסוף רואים, זה מגיע לבעיות של דם ובעיות של עיכול, זה מיד ניכר. על כן השבת הנפש, כדי לתקן את הנפש צריך, תלוי ביותר במקום הקרוב לנפש, למרות שזה לא מצטיין בחלקי חומרית הולך, זה כבר אתה לא מחזק את הגוף, ליישב את הנפש אפשר, צריך על ידי דברים נפשיים, אבל הרווח הוא שכשאתה מרפא את הנפש ומבריא אותה, יש יחס נפשי ופועל להכשיר את החומר, הוא משפיע מאוד מאוד גם על הצד החומרי הגופני לקבל לקוחות הנפשיים ביתר סט. ומההדרכה ההזנית, התזונה הזאת, יבוא אדם ליישר דרכיו, זה משל לפי הרב, משל להדרכת החיים, להשקיף תמיד על הצד הנעלה, תמיד תדע לך שהציר המרכזי שהוא המשפיע ביותר על מהלך החיים זה המצב הרוחני הנפשי שלך. תיקר בעיניו, כן, הוא יכבד ויעריך מאוד רק את התעודה הרוחנית, את המגמה הרוחנית, זה העיקר. אם המגמה הרוחנית והנפשית שלך מסודרת ונכונה ובריאה, זה מפתח להמון המון המון דברים, זה יסוד המציאות. הדברים הגשמיים תהיה בעיניו יקרה רק בתור שימוש הגון לכל הכוחות העיקרים רוחני, אבל לא ישתקע בגשמיות. האדם יכול להעביר את כל היום שלו, את כל החיים, והתעסקות כל הזמן בבריאות הגוף. אפשר לעבור חיים שלמים, לאכול אוכל בריא ולייצות כושר ולטפל בגוף. כל היום אפשר להעביר את כל החיים בהתעסקות בשיפור חיי הגוף. בסדר גמור, זה נחמד, אבל זה לא מגמת החיים. זה לא העיקר, אומר הרמב״ם. גם הרמב״ם פרק 58 פרקים, צריך לזכור מה העיקר. עיקר האדם בא בשביל ההתקדמות הרוחנית שלו, וזה העיקר. זה נכון שזה יכול לעזור, אבל הצד הגופני הוא לא מרכז, אז צריך פרופורציות. אדם כמה שעות, כמה אנרגיות, כמה משאבים אדם משקיע בגדילה הרוחנית שלו, בטיפוח המידות שלו, בצורת החשיבה שלו, זה מה שחשוב ביותר. השעות שהוא משקיע בתורה, בתפילה, בעבודת המידות, זה הרבה יותר חשוב, לא להשתקע בגשמיות, ולא יתור לבבו למחשבה חומרנית, מחשבה מטריאליסטית, שהחומר הוא יסוד המציאות. העיקר זה המצב החומר. אם אתה, זה הכל יהיה בסדר. אם תעשה הרבה התרסקות בגוף, אתה בריא, זה העיקר. זה לא נכון. צריך מאוד להיזהר מזה, כי זה מסיט את הדעת מהמטרה העיקרית של החיים. ממנו יפעלו הנפשות, חס ושלום. זה דרך רשע, כסל, וזה מביא לאבד את כל חמדת האדם. כל הפאר, כל היופי של האדם, הולך להתקלקל מכאן. אז אנחנו עומדים מכאן על מערכת היחסים, המשקל שצריך לתת בין ההשקעה בעולם הרוחני הנפשי שלנו לבין ההשקעה בעולם הגופני. כרוב למזון וטרדין לרפואה. כרוב הוא טוב בתור מזון וטרדין הם טובים בתור תרופה. ואוי לו לבית שהלפת עוברת בתוכו. בית פה הכוונה בטן. לפת זה לא טוב. יש דברים שהם נאותים לחזק את הטבע הבריא, אבל הטבע המקולקל והחולה לאותו כלל. אדם שהוא בריא זה טוב לאכול, אדם שהוא חולה זה לא טוב. יש דברים שהם שווים לשניהם, טובים לשניהם. רואים גם לטבע בריא וגם לגהות, להאיר, מזור, מזור רפואה על הטבע המקולקל. הקרוב, למרות שהוא יפה לרפואה, כמו שאמרו חז"ל בגמרא, מסכת ברכות, הוא יפה גם למזון, לבריא את הטבע הבריא, אז הכרוב טוב להכל, גם לבריאות וגם לחולי. אבל הטרד אינו נאות כי אם לטבע המקולקל, זה טוב רק לאנשים חולים, לא נוטים לטבע בריא. כמראה הזה נמצא גם במזון הנפש, כמו שזה נכון בגוף, זה נכון גם בנפש. יש מידות השווים לכל, יש דברים שתמיד טוב לעבוד עליהם. כולם אם יעבדו עליהם, מידות כאלו שכל הזמן שאתה עובד עליהם זה מצוין, זה תמיד לברכה. יש גם דעות והשכלות, מחשבות ומידות שיכולות להשיב לביצרון רחוקים מצדקה, להחזיר בתשובה אנשים ולחזק את הזהות הרוחנית שלהם, וגם לחזק ידיים עמוצות את האנשים שכבר בתוך העולם הרוחני וכבר עובדים על עצמם, זה גם לחזק אותם ומוסיף להם אומץ. אבל יש הדרכות מוסריות שהן טובות רק לבעלי תשובה. יש הדרכות ודעות שמוכנות רק לרפא אנשים שהם חולים בדעות או מידות. אבל אם אדם שהוא לא חוזר בתשובה, אדם שהוא כבר צדיק, ייקח אותם, זה יזיק לו. ראוי להסתכל לפי מצב שמי מדריכים ואת החולי שלו, וגם את מצב הדור ותכונותיו. יש הדרכות לדור אחד שהן לא טובות לדור אחר, כי בדור מסוים זה היה המרפא של הדור הזה, בדור אחר זה לא ירפא בכלל, יכול להיות זה אפילו יגרום למחלות. הדרכות מוסריות מסוימות ועניינים, דיונים רוחניים, יש דיונים רוחניים שבדור אחד הם עשו הצלת נפשות, דיון רוחני בדור אחר הוא בכלל סתם מבלבל את האנשים, מסבך אותם וכנס סתם לכל מיני נושאים שלא צריכים להתעסק איתם. אז לכן מאוד צריך לשים לב לכל דבר, מתי הוא טוב לכולם ומתי הוא טוב רק לאנשים שצריכים עזרה. כיוון שאינו מזון מבריא אלא רק הוא מוכן לחולה, לשיבו לאיתנו. יש אדם בריא שיקח תרופה יעשה אותו חולה, לכן זה קשור בתנאים רבים. לפת היא לא טובה.
אפשר דוגמאות.
אפשר, בן אדם פרטי ודאי אנחנו רואים דוגמאות כאלו, שכמו שהרמב"ם אומר שאדם נגיד שהוא היה קמצן צריך לצורה קיצונית להיות פזרן גדול. אז הרמב"ם שמביא שאנשים שראו את ה את החסידים עובדים על עצמם, אז הם החליטו שככה צריך לעשות, צריכים להיות כל הזמן לפזר. אבל הם הבינו שזה היה בתוך הדרכה לזמן מסוים שהיה צריך לעבוד על עצמו, לקחו את זה בתור הקצנה. רואה שתקופה מסוימת הוא נזר עצמו מן היין, כי זה היה צריך את זה בשביל להבריא את המחלה, והוא החליט להיות נזיר כל הזמן, וזה חטא, זה לא טוב, זה מזיק לאישיות שלו. אז זה ברמה הפרטית אפשר לראות הרבה במידות, וגם מעניינים רוחניים. יש למשל המהר"ל מפראג, הזכרנו את זה השבוע, הייתה תקופה מסוימת שבשביל למשוך את הבחורים לבית המדרש, כי היה להם נראה שבית המדרש משעמם, אז המציאו כל מיני פלפולים אטרקטיביים כאלו מאוד מאוד מוזרים רק בשביל ליצור איזה משיכה לבית המדרש. אז זה היה הצלה כזאת, בשביל להציל את האנשים. אז עשו להם בית מדרש כל מיני הפתעות ודברים מבריקים כאלו, כדי שיבואו לבית המדרש. זה היה הצלה, זה מצב מחלה. אבל במצב נורמלי, אם ממשיכים לעשות את זה, זה יכול רק לגרום שיבושים, שזה הופך להיות המרכז. העיקר זה הברק החיצוני של הלימוד, וזה בכלל לא נושא, העיקר זה הגדל יותר, זה יכול לגרום לאנשים להתעסק בדברים שוליים ולא בדברים העיקריים, וזה משבש אותם. אז ראינו במהר"ל בנתיב התורה בפרק ה' שהוא בוכה על זה, שאנשים לא נמשכים אחרי פלפול לא מאוזן. אוי לו לבית שהלפת עוברת בתוכו. אמר עוברת בתוכו, מה זה עוברת? שאינה מתעכלת, היא לא מוציאה את כוחה לאויל הגוף, ולכן היא מזיקה, כי זה לא, היא סתם נכנסת ולא עושה כלום. הפעולות הרעות נקלטות באופן יותר קל מהתכונות הטובות, שהם יבואו אחרי פעולות עיכול טובות. זאת אומרת, כדי להוציא דברים טובים צריך עיכול, ואם דבר הוא לא מתעכל אז הדברים הטובים לא יצאו. אלא מה יצא? רק הדברים הרעים. זו הדרכה מאוד חשובה לנפש, שהשפעה רעה היא מאוד מהירה, השפעה טובה זה תהליך. זה סוד מאוד גדול בחיים, שלקלקל אפשר יחסית מהר, לבנות תהליך חיובי לוקח זמן, עד שמה דבר טוב מתעכל. ככה זה בבריאות, וככה זה גם בעבודת הנפש ויראת שמיים. אומרו לנו בגמרא שהוא מבלי יין או בשר או עצים. אם אתה אכלת לפת בלי יין, בשר או עצים, זה לא טוב. כלומר שלא הכשירו אותו או את הגוף לקבל תועלת רצויה. חזיון זה נראה גם דברים הנפשיים. מזון הנפש בדעות, מחשבות. יש דעות כאלה שלא הדריך אותה אדם מהדרכה טובה. כי אם כשהיא תוקן הסברם קרוי, יש כל מיני הדרכות רוחניות ומסרים רוחניים שצריך הרבה לעבד אותם, תיקח אותם כמו שהם, לא יהיו לך טובים. נתן דוגמה, אנחנו יודעים שלמשל אי אפשר לאכול אדמה. למה אי אפשר לאכול אדמה? הרי אדמה זה דבר מצוין, הכל צומח מהאדמה, כל הצמחים באים מהאדמה. אז אם האדמה היא האימא של כל הצמחים הטובים שאנחנו אוכלים, של הפירות והירקות, אז למה אנחנו הולכים לאדמה? הולך למקור, ללכת לדבר, למקור של הכל, נאכל את האדמה. הרי אם אדם יאכל אדמה הוא לא יגר רחוק. זאת אומרת שלפעמים אנחנו רואים שדבר מסוים בשביל להיפגש אותו צריך עיבוד, אתה לא יכול להיפגש איתו ישירות, אתה צריך לאבד אותו. אז אותו דבר גם כאן, יש אדם אומר, אני למשל רואה כולם באים מביאים מקורות מהתנך, אז אני לומד כל היום תנך. מה אני כל עומד כל היום, מה כתבו חז"ל, מה כתבו הראשונים, האחרונים? בסוף כולם שואבים מהתנך, זה המקור, נכון? אז אני בא בוקר עד הערב כל היום ולמד תנך. אבל מה? כשאדם לומד תנך והוא לא לומד לדברי חז"ל ולא לומד מה כתבו הראשונים ולא האחרונים, אז הוא לא יודע איך לפרש את התנך. אין לו מושג איך מפרשים. הוא יכול לקרוא את התנך ולהגיע לדברים מוזרים מאוד וכל מיני הבנות מאוד מאוד משובשות. נגיד אדם קורא חמישה חומשי תורה, אם הוא לא לומד רש"י, הוא לא לומד מדרשי הלכה, הוא יכול להגיע לשיבושים, להמון טעויות, גם בהלכה וגם במוסר וגם באמונה, להמון טעויות, כמו שהרמב"ם אומר, שהמון המון בעיות באמונה התחילו מזה שאנשים למדו תנך, ואז הגיעו להבנה של הקדוש ברוך הוא יש עיניים, ולקדוש ברוך הוא יש לב, יש לו ידיים, ועוד המון שיבושים רוחניים. זאת אומרת, בשביל ללמוד את התנך, אתה צריך המון 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 הכנות ותיקונים. אז זה דבר טוב, זה לא דבר רע, אבל אם אתה לא תעשה המון עיבוד, והמון פירוש, והמון מבואות, והמון הסברים, אומר הרמב״ם, אתה תשתבש. וכך גם באגדות חז"ל, אומר הרמב״ם, אנשים לקחו אגדות חז"ל, ולא ידעו איך ללמוד אותם נכון, לא למדו אמונה בצורה מסודרת. אז הם עכשיו באו לאגדות חז"ל, ורוצים מהם דברים מוזרים. צריך הסברה. ישכילו עומקם על ידי הרכבת דעות מוסריות עמוקות. אתה צריך ללמוד המון דעות לפני כן, ואז אתה יכול להשתמש, ישכילם לטובה. אתה מכשיר את עצמך, את הדעות, עושה הכנה, יוצאת מזה ברכה. אם רק יעברו את בית השכלתו, אני קורא המון המון תנ"ך, קורא המון מדרשים, קורא המון זה, ואתה לא מעכל אותם, אתה לא מבין מה המשמעות, מה המסר, איך לומדים את זה, אז רק מחובות יביאו לזה, רק בעיות רוחניות זה ייצור. ורק אתה, הלימוד הזה לא יעזור, ההפך, הוא יסבך את האדם עוד יותר באמונה, במידות, יהרוס כל חלקה טובה בנפשו באורך מוסרה. לכן חובה על כל אדם להשתדל שבהיות ניזון ומזין אחרים בהשכלות שאתה לומד, ויותר חשוב כשאתה מלמד, אם הן לא מעובדות לא יקלם יפה התלמיד. זה לא טוב להוציא מפרי ברכה וחיים טובים לנפשו, זה לא טוב לעיכול. להכשיר יפה בביסטרה דה תורה, מיקרה של תורה, צריך לבשר, בשר פה זה משל תורה, יין ריקחה, הסברות הרוחניות של התורה, עצים, עצים זה משל עץ חיים, וחזם באות תורת השם ויש דת. כדי להוציא את הפרי הנעים, כדי להוציא מהתורה את מה שטוב, צריך המון הכנות, המון עיבודים, המון הכשרות, כדי שתוציא מהתורה את מה שטוב להוציא ממנה. והכוח המזין הצפון בכל כוחמה רק גם רחוקה מאוד, כי מחותו בכל משל, לא רק בתורה אלא גם בדברים אחרים. יש המון חוכמות, פילוסופיה, בוודאי יותר ללמוד פילוסופיה, מצוין ללמוד פילוסופיה. אני יודע ללמוד פילוסופיה לפני שהוא בנה את האישיות שלו, לפני שהוא למד אמונה, יכול לגרום לזה נזקים נוראים ואיומים. אתה צריך המון הכשרות והכנות, אלא זה רק נזק. אדם קורא 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 קורא, אבל הוא נהיה מבולבל לגמרי. על כיוצא בזה נאמר, אם ישק שמיים שמעת ויציע שאול עיניך. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, זה נכון, אבל צריך הרבה הכשרות והכנות כדי להיפגש עם הקדוש ברוך הוא בכל מקום. אומר נפש החיים, בוודאי שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אבל השאלה אם אתה מוצא אותו. בשביל שאתה תמצא אותו ולא מה שאתה חושב ולא את הדברים החיצוניים, אתה צריך המון המון הכנות כדי לפגש עם הקדוש ברוך הוא שנמצא, כי הוא לא נמצא בכל מקום בצורה שווה. יש מקומות שהוא מאוד נעלם. בשביל להיפגש עם הקדוש ברוך הוא שם, אתה צריך המון 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 הכנה ועיבוד כדי להיפגש עם הקדוש ברוך הוא ששם. באחרית יר גם שם ידך תנחנו ותוכזני ימיניך. צריך הרבה עזרה לדבר. סיימנו פרק, זה במהירות מסיימים פרק, ואין היה פרק שישי, פרק מלא וגדוש. טוב, בשורות טובות.